שם השם נעשה ונצליח, בסייעתא דשמיא, אנחנו נלמד היום דף היומי מסכת בבא קמא, דף כ"ז, ואנחנו נמצאים איפה שעצרנו אתמול, בדף כ"ז עמוד א', בשורה השנייה למעלה, בסוף השורה השנייה מתחיל המילה בא. אז אנחנו באמצע פה, בסוף הפרק השני כרגע, אנחנו באמצע סוגיות בסוגי עזקים, מי חייב ואיך, אז הגמרא עכשיו מביאה עוד מקרה, במקרה של ההמשך, של אתמול למדנו בצורה האחרונה שלמדנו אתמול שבן אדם זרק תינוק מראש הגג ומישהו אחר, הגיע בדרך והרג אותו בסייף הבאנו מחלוקת. הגמרא עכשיו מביאה עוד מקרה של שתי אנשים שהרגו תינוק. אז אומרת הגמרא, מה יהיה הדין? בן אדם אחד זרק תינוק מראש הגג ואז הבא, כאילו כתוב פה הסיפור מתחיל כזה באמצע, צריכים להגיד זה כאילו, כי זה המשך שלמעלה, כן, אז לכן לא כתוב פה את התחילת הסיפור. בן אדם זרק תינוק מראש הגג, לא יודע מי עושה דבר כזה, אבל פה כנראה בפשטות מדובר פה שזה מישהו שהתינוק שלו, כי אחרת ההוא חייב, לא מדובר פה, כמו שהסברנו אתמול בסוף השיעור על הכלי, שאנחנו מדברים כל הזמן עם ההוא שהלך באמצע הדרך של הזריקה ושבר את הכלי, אז אנחנו אומרים עליו שהוא פטור כי הוא שבר כלי שבור, אז בסיפור הראשון אתמול עבדנו שרשי אומר שזה הכלי שלו, אז הראש מסביר מה רשי רוצה להגיד שזה הכלי שלו, כי לרשי היה קשה איפה זה ששבר, אז זה רשי אומר שזה הכלי שלו, אז לכן הבעל הכלי ששבר הוא פטור כי זה הכלי שלו. ואז הבאנו מקרה שני, ועכשיו אנחנו באים לעוד מקרה על המשך של המקרה בשור. בקיצור, בן אדם הולך זורק את התינוק שלו מראש הגג ובא שור וקיבלו בקרניו, מגיע שור מועד ומקבל את התינוק בקרניים שלו, השם ישמור, באמצע הדרך והתינוק מת. אז מה אנחנו אומרים? חייבים להגיד מועד, כי אנחנו פוסקים להלכה כמו חכמים שכופר יש רק במועד. ופה הנושא זה על כופר. אנחנו הבאנו ראיה שברגל יש כופר משיטת רבי יוסי הגלילי, שהוא אומר שאתה... להלכה יכול להיות שכן, אבל זה לא קשור. רגל שאני אומר שיש לו כופר, אז יש מחלוקת בראשונים גם מתי. או שאני אומר בגלל שהוא מיד מועד, אז בפעם הראשונה, או שיש כאלו ראשונים שאומרים רק אחרי שלוש פעמים שהוא מועד להריגת אדם. אבל אנחנו לא מדברים כרגע על רגל. בן אדם הלך זרק תינוק מראש הגג, צביקה, בתוך הדרך הגיע שור מועד של מישהו אחר, והרג אותו בקרניים, והתינוק הזה מת. אז האם הבעל השור צריך לשלם פה כופר כמי שור מועד שהרג בן אדם, או שאני אומר, הוא הגיע והרג אותו, בכל מקרה, אם השור לא היה רוג אותו, אז זה שאתה זרקת אותו, הוא היה מת. אז אין פה כופר, אז בואו נראה מה אומרת הגמרא. אומרת הגמרא, המהלכה הזאת היא בחלוקת פלוקתא דרבי ישמעאל בנו, שרבי יוחנן מברוקה ורבנן. לתניא למדנו בברייתא, כתוב שם בתורה לגבי חיוב כופר בשור מועד שהרג בן אדם, אז כתוב בתורה, ונתן פדיון נפשו. מה זה אומר ונתן פדיון נפשו? שאנחנו לומדים מהפסוק הזה, כתוב הפסוק, אם כופר יושת עליו ונתן פדיון נפשו, לומדים ששור מועד שהרג בן אדם, אתה צריך ללכת לתת כופר, הבא לשור. עכשיו, מה זה כופר? כופר זה כפרה, נכון? המילה כפרה. אצל איזה כופר אתה נותן? אתה שווי של הניזק, זה שנהרג, או השווי של המזיק? אז יש שם מחלוקת רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן מברוקה וחכמים. לפי רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן מברוקה ונתן פדיון נפשו, אומרת הגמרא, דמי ניזק. זה הפוך. זה לפי שיטת הנקמה. חכמים. ונתן פדיון נפשו, מהתחלה, דתניא, ונתן פדיון נפשו, חכמים סוברים של מי? דמי ניזק. הבן אדם שהשור מועד הרג בן אדם, לוקחים כמה בן אדם הזה מה שווה שמת, הנרצח, ואת זה הוא צריך לתת לבא. לא, מסתכלים לפני, שמים אותו לפני, נראה את זה במשך הגמרא גם, כן, עוד לא הגענו בכלל לסוג. מה? זה דקה, עוד מתי אנחנו לבוא, רגע. ואז חבזיין עמוד א', ורבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן מברוקה אומר, שהוא צריך לשלם את דמי המזיק. אז זה של בעל השור צריך לשלם את השווי שלו למשפחה של הנרצח. עכשיו, מה זה קשור אלינו? אז אותו דבר נעשה, אומרת הגמרא, שזה אותו מחלוקת אלינו. בן אדם זורק תינוק מראש הגג, שם ישמור שלא יקרה אצל אף אחד. ובסוף הגיע בדרך שור מועד והורג אותו בקרניים שלו. אז לפי חכמים שאנחנו אומרים, מדובר פה שור מועד, אז לפי חכמים שאנחנו מסתכלים על השווי של הנרצח, אז במקרה כזה, בעל השור יהיה פטור מכלום, למה? כי השווי של הנרצח הזה שווה אפס, למה? כי אם הוא לא, השור שלו לא היה הורג אותו, אז מה היה קורה איתו? היה ממילא מת. אז יוצא שאיך שבן אדם זורק את התינוק על הגג הוא כבר לא שווה כלום. אז לכן פה יהיה פטור מכלום, אין לו שום שווי ממוני. אבל לפי רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן מברוקה, שרבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן מברוקה, מה הוא אומר? שתמיד אתה נותן את השווי, שור מועד שהורג בן אדם, אתה נותן את השווי של המזיק. אז אותו דבר פה אמור להיות, כי אנחנו, זה לא קשור שום דבר לניזק. כרגע המזיק קיים, כרגע מי הרג אותו בסוף? לא זה שהוא נפל, כרגע הרוג אותו השור, הדפי רבי שונה בנו של רבי יוחנן מברוקה, יצא שאין שום סיבה לפתור אותו מכופר, והוא יהיה חייב בכופר. זה הלכה אחד. עכשיו הגמרא מביאה הלכה. הכופר, שור מועט שרק בן אדם, הבעל השור צריך לתת כופר. איך אתה מודד את הכופר? אז יש מחלוקת חכמים ורבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן לברוקה. לפי חכמים אתה נותן את השווי של הנהרג. מה? אז פה לכן הוא פטור לפי זה, בסיפור הזה שהוא כבר היה בדרך למות. ואם אני אומר לפי רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן לברוקה, אני אומר שאני נותן דמי המזיק, אז זה לא משנה מה הוא היה שווה. כרגע מי הרג? השור מועד? אתה נותן את דמי המזיק, המזיק כרגע קיים ושווה. אז גם פה אתה צריך לתת, ככה הגמרא משווה את הדמי של הבעל השור, המזיק, זה בעל השור, לא עד השור. הבעל השור שווה, כן. מסתכלים או הבן אדם שנרצח או הבעל השור שווה. זה המחלוקת של רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן מברוקה וחכמים. עכשיו הגמרא מביאה הלכה מאוד מעניינת. משהו שהמפרשים אומרים פה שזה משהו שנדיר שיקרה דבר כזה. כן, זה מאוד מאוד מעניין. סתכל לסיפור. אנחנו יודעים, בן אדם שהזיק בן אדם, בן אדם שהזיק בן אדם, אתמול הדגשנו את זה, יש בתורה חמישה תשלומים, נזק, צער, ריפוי, שבט, בושת. עכשיו, הגמרא אומרת פה כל הזמן ארבע, כי במקרים שלנו בושת, כמו עוד כאן נראה זה מפורש, בושת זה רק שיש לו כוונה. עכשיו, אתמול הדגשנו בשיעור מה שכתוב בגמרא, אתמול למדנו בדף, שהחיוב של ארבע של התשלומים האלו יש רק שהוא במזיד. אם זה בשוגג, ואתה דקה, זה עכשיו אנחנו נראה. אם זה בשוגג או בהכל, אז יש רק נזק, תמיד אדם מועד לעולם בנזק, אבל התשלומים האחרים זה רק במזיד. מה שהוא עכשיו אומר, זה רציתי עכשיו לבוא להגיד, לאט לאט. אז אומרת הגמרא, ואמר רבא, נפל מראש הגג. בן אדם נפל מראש הגג. איזה רוח הוא נפל מראש הגג? אז רשי אומר, כמובן מדובר פה, רשי אומר, דיבור המתחיל ונתקע באישה, אומר רשי, כגון שנפל ברוח מצויה. כבר אני אגיד למה, מה רשי רוצה להגיד, רשי אומר את זה מפורש. בקיצור, הוא נפל מראש הגג, ובדרך ונתקע, תוך כדי שהוא נופל, הוא הלך לישון למעלה בגג, הגיע רוח רגילה, לא רוח לא רגילה, הפיל אותו, ותוך כדי ונתקע באישה, לא הרג אותה, ונתקע באישה, ובעל אותה, איך שזה, זאת אומרת, הוא נופל עם, והוא בקיצור, הוא בא עליה בדרך. אז מה שאתה אומר עכשיו, רבי הרצל, הוא נפל, היה רום, היה עם עבר כזה, קשוי, והוא נפל בדיוק על אישה, ותוך כדי הנפילה בא עליה, בא על אותה. אז מה שאתה שואל עכשיו, מה שהוא שואל עכשיו, הוא כל הכבוד השאלה, השאלה טובה, מי אומר את זה? הים של שלמה. מגיע המהרש"ל לים של שלמה כותב בספרו, אומר שהגמרא הזאת, מה הוא כותב? זה בבחינה דרוש וקבל שכר. מה זה אומר דרוש וקבל שכר? יש גמרות שבאמת 99.999 זה לא אמור לקרוא דבר כזה, שכמו שאתה אומר, הוא נפול בלי בגדים, וזה צריך להיות כבר מקושה, וכולו וכולו, לא צריך להאריך פה בזה. רק זה דרוש וקבל שכר שהגמרא כביכול מתכוונת להגיד, אם, מבחינת תקבל שכר, שאנחנו יושבים פה אפילו שמקרה לא, ככה הוא כותב, אם, אנחנו עכשיו בעצם דבר שלומדים, מקבלים שכר על לימוד התורה, ככה היום ששלמה כותב פה על המקום. עכשיו, מה הלכה פה? אז אומרת הגמרא שהוא חייב בארבע דברים. זאת אומרת, למה הוא חייב בארבע דברים? לכאורה, אנחנו למדנו אתמול שאם זה בשוגג, עכשיו מה היה פה? הוא הלך לישון, תוך כדי הנפילה הוא הגיע רוח מצויה. ואנחנו למדנו אתמול שאם זה בשוגג, יש רק נזק. אז רשי אומר מה שהוא אומר, רשי דיבור מתחיל ונתקע באישה חייב בארבע דברים. אומר רשי, הוא כגון שנפל ברוח מצויה, שפה דאבלי קרוב למזיד. אז עכשיו אנחנו הוספנו שלא צריך להיות דווקא מזיד ארבע דברים, גם קרוב למזיד. מה זה אומר? אתה הולך לישון ואתה יודע שרוח מצויה יכול להפיל אותך. זה סוג של מזיד. כשאתה הולך לישון על הגרוש הגג, ואתה יודע, זה סוג של, ואמרתי, קרוב למזיד זה סוג, זה לא מזיד, כי בפועל אתה לא עשית את זה במזיד, במזיד האורגינל זה נקרא, שאתה הולך להזיק בן אדם ברצון. פה בפועל היית באמצע השינה. אבל אם אתה נשקף שם בכזה מקום שרוח מצויה יכול להפיל אותך ולהזיק, זה נקרא קרוב למזיד. אז גם קרוב למזיד זה נכנס לקטגוריה של כעירובון אנשים, שאני אומר שחייבים לשלם את כל התשלומים. עכשיו, אם זה הסיפור פה, למה אתה חייב לבוא לציור של בא באישה? תגיד, הוא ישן למעלה לגג, ובאמצע השינה הוא נפל על מישהו והזיק אותו. מה אתה צריך לבוא לציור המוזר הזה שאמרנו הים ששלמה כותב על זה דרוש וקבל שכר? אז תגיד את זה בכל מקום, מה הקשר? למה צריך לבוא לציור כזה? אז בשביל למה הציור הזה? אז באמת הציור הזה לאו דווקא. כל אדם הולך לישון על הראש של הגג, הגיע רוח מצויה והפיל אותו, הזיק משהו, חייב לשלם ארבע דברים ובושת לא, כי הוא לא התכוון אותו דבר. רק למה כתוב פה הסיפור? הסיפור בסיפור הזה כתוב, כי תראה את ההמשך מיד. שביבימתו, זה המסר, שביבימתו, אנחנו יודעים שיבם, איך הוא קונה את יבימתו? בביאה. אז מה יהיה בכזה מקרה שהיה האישה הזאת שהייתה שם, שהייתה למטה, האישה הזאת הייתה יבמה, שהייתה זקוקה לאיבום מאחד האחים כי בעלה נפטר בלי ילדים, וזה האח הלך לישון למעלה בראש הגג, קיצור, בדרך וקרה בעילה, הוא קנה את האישה בביאה הזאת או לא? אז פה אנחנו אומרים, זה החידוש, שביבימתו בכזה ציור הוא לא קנה. למה לא קנה? אנחנו יש לנו גמרא במסכת, אבל אנחנו יודעים שיש גמרא במסכת יבמות. הגמרא במסכת יבמות כותבת שאתה יכול ביאה אפילו בשוגג בהכל, אתה קונה את יבימתך, יבימתה.
אתה יכול שתהיה ביאה, אבל כאן הוא לא יקבל לביאה.
או, אז רשי שואל את הקושיה, ונראה רשי בפנים. אז רשי אומר ככה, מתי אני אומר שהיבמה קונה את יבימתו אפילו בשוגג במזיד? מדובר בכזה ציור, התכוונת לביאה, אתה חשבת שאתה הולך לישון עם אשתך, בסוף רואים ששכבת עם הגיסה שאתה צריך לייבן. אז אני אומר, יש, התכוונת לביאה, אז בשוגג קונה. פה, הבן אדם הלך לישון בחלום הלילה, בכלל לא חלם על ביאה. זה הגיע לו, פה, לכולם, מסגל רשי, דיבור המתחיל. היא ביבימתו לא קנה. אומר רשי, אף על פי ששנינו הבא לביבימתו בין בשוגג, בין במזיד קנה. אומר רשי, אני מלאחד, אני התכוון לביאת אישה אחרת. אבל זה לא נתכוון לשום ביאה. איל כך לא קנה. ולכן, ואם חזר ועשה אחד מן אחין במאמר, פסלה עליו. באמת, אם אחד מן אחין הלך ועשה איתה מאמר, אז כאילו הולך להיות אותו דינים כמו רגיל, כמו שהיא שום דבר. זאת אומרת, כמו שהיא עדיין נשארת ביבמה שהיא זקוקה, אז היא נשארת ממש כמו אישה שלא עשו לה עדיין שום דבר.
שואלים את זה, זה לא כל כך עניין.
מה?
שאי אפשר לעשות להתקשות בלי דעת. אי אפשר...
אז אמרתי לך, ים של שלמה, דרוש וקבל שכר.
לא, אבל אתה אומר לי כאן, למה ביבמה לא? הרי בכל מקרה, אם הוא צריך לבעול, זאת אומרת שזה חייב לדעת.
זה שאלה אחרת מה שהוא שואל. הוא שואל שחורה, אם הוא הגיע למצב כזה, אז הוא כן היה מדעת. זה שאלה אחרת.
אבל התורה אותה מהגל.
זה לא יעזור. אי אפשר להעלה את המזיד. אין קישורי מדעת.
לא, לא, לא.
ראה
אותה
מלמעלה.
גם
ארומה.
לא
ראה
אותה.
ארומה בבית נוחה מסוימת
שיפול עליה. בוא נמשיך. בוא נמשיך. בוא נמשיך. ממשיך, אם אני חשה לי היום לדבר, אני לא מרגיש כל כך טוב, אז אני רוצה ללמוד כזה יותר ב... יותר... מה? בוא נתקדם מעלה. עכשיו, הגמרא מפרטת מה זה ארבע תשלומים. שאמרנו שאם הוא הזיק שהוא בקרוב למזיד, ברשע, אמרנו עכשיו בסיפור הראשון, שנפל מראש הגג ונתקע באישה, חייב בארבע דברים. אז אמרנו שהוא קרוב למזיד, הוא חייב בארבע דברים. אז למה ארבע, איזה ארבע, ומה עם החמישי? אז הגמרא מפרטת את זה. חייב בנזק בצרי ברפוי בשבט, כמו שאמרנו, כרגע זה נפל ברוח מצויה, אז הוא קרב למזיד, אבל בושת לא. החיוב החמישי, שבן אדם שמזיק חמישי שיש, בושת חייב להיות מתכוון. דתנא למדנו במשנה, יש נראה את זה במסוף מסכת בבא קמא, דף פ"ו עמוד ב' בהמשך, כתוב שם במשנה במסכת בבא קמא בהמשך, אינו חייב על הבושת עד שיהיה מתכוון. אני אסביר לכם מה הכוונה. זה ככה. אם אתה ממש שוגג, לא התכוונת שום דבר, אתה לא מזיד, לא קרוב למזיד שוגג, פה אתה רק משלם נזק, אדם מועד לעולם נזק. פה אמרנו שיש ארבע דברים, למה? כי אתה קרוב למזיד. אז קרוב למזיד זה עדיין עושה לך, באמת אתה בשלב כאילו של מזיד. אבל בושת, אפילו כביכול שאתה קרוב למזיד, זה עוד לא אומר שאתה מתכוון. אז לכן בבושת, בשביל להיות חייב בושת, אתה חייב להיות בדרגה של מתכוון לבייש. ופה בגלל שהוא היה תוך כדי שנה לא התכוון שום דבר, אז באמת הוא פתור. עכשיו אנחנו הולכים לעבור לאותו רעיון מקודם, רק הולכים לשנות את הסיפור בהתחלה בשלב אחד, שמה? שמקודם אמרנו שהוא הלך לישון ונפל ברוח מצויה. אם זה ברוח מצויה, אז זה קרוב למזיד. עכשיו הולך להיות אותו סיפור, אבל זה היה במקרה של אונס. מה זה נקרא אונס? הוא נפל ברוח שאינה מצויה. הוא הלך לישון בכזה מקום שעל פי טבע הוא לא אמור ליפול. הגיע איזה רוח נדיר, וזה הפיל אותו, וקרה מה שקרה, ופה כבר הגמרא באמת לא אומר את הסיפור שאמרנו מקודם, את הסיפור הנדיר. הוא אומר בפשטות, הזיקו בי אש. ואמר רבא, נפל מראש הגג ברוח שאינה מצויה והזיקו בי אש. אומר את זה כזה בצורה יותר זה, מה שאתם אוהבים לשמוע. אז כתוב פה חייב על הנזק. למה? כי בן אדם שעשה... עכשיו, אנחנו, לפני שממשיכים, זה חשוב מאוד לסכם את המחלוקת הראשונים. אתמול התחלתי עם זה, ואני אגיד את זה עוד פעם היום, לסכם, דוד לא היה, והכל נסכם את זה ברור. אנחנו פה למדנו, פה כתוב מפורש שחייב על הנזק, באונס למדנו. אתמול אמרנו גם כן, בסוף, אתמול למדנו בדף, גם כן כתוב שלחייב על האונס כרצון. ואז הבאנו את המקרה שמה של האבן, בן אדם, יש לו אבן שלא מרצונו, הוא לא יודע בכלל מזה, הוא קם, והאבן הפיל, הוא חייב לשלם נזק. שמצד שני למדנו במשנה שלנו, לא מוזכר בכלל אונס. אדם מועד לעולם כתוב בין שוגג, בין מזיד, בין ער, בין ישן. ואונס לא, זה גם במשנה. מצד שני גם יש לנו תוספות למעלה מביא ירושלמי, שהירושלמי מביא לך סיפור שמן אדם הלך לישון והכל היה נקי סביבו. באמצע השינה הגיע מישהו, שם לו, שם לו בוא נגיד כמה צלחות וכוסות זכוכית, אחרי שאתה כבר יושן, ותוך כדי השינה הסתובבת ושברת. תוספות מביא ירושלמי, ששם כתוב בירושלמי שאתה כן פטור. אז מה קורה פה? פה אתה אומר בסיפור של האבן, אתה לא יודע כלום, אתה קם מהאבן, אתה לא יודע כלום, אתה אומר שאתה חיה. פה עכשיו במקרה, בן אדם הלך לישון טוב, הוא קם, ושם שם בכוסות שהם תוך כדי השינה שמו, אז מה קורה פה? צריכים לעשות פה הגדרה. אז יש מחלוקת ידוע בראשונים. תוספות לשיטתו, אנחנו מגיעים עוד ראשונים מחלקים ככה, שיש הבדל בין אונס גמור לאונס שאינו גמור. אונס גמור זה הדוגמה, שבן אדם באמצע השינה יושן, הולך כל נקי סביבו. באמצע השינה מגיע אלא מישהו לא יודע מכלום, ואז אתה תוך כדי השינה הסתובבת, זה אונס גמור, זה לפי כולה על מה אמור להיות פטור. איזה אונס אנחנו מחייבים? אונס שלא גמור. בוא נסביר מה ההבדל בין המקרה לאבן. אז המקרה לאבן ככה, שאתה, יש לך אבן בתוך, ואתה באמת לא יודע מה האבן, אבל לפני שאתה קם, הרגע שזה עליך, אתה כן צריך לבדוק דקה, אם שאתה לא מזיק אף אחד. זאת אומרת, זה לא כמו שאתה יושן, זה באמת אונס, אבל זה לא נקרא אונס גמור. הרגע שאתה בן אדם, יכול להיות, אתה תשאל אותי מבחינת ראש, תגיד, אבל הוא כבר לא כמו הסיפור שבאמצע השינה הגיע אליך מישהו ושם לך אבנים, ותוך כדי השינה הזקת. כי פה אתה יושב, אתה לא ידעת שיש לך אבן אתה שם, אז לפי הגמרא, הרגע שאתה בן אדם, יש לך יותר חיוב כן לבדוק דקה לפני שאתה קם, לראות שהכל נקי, ואז לקום. עכשיו, אותו דבר פה. בן אדם בכזה מקרה, שהולך לישון בכזה מקום, אפילו באמת, הרגע שיש פה כמה אחוזים שיכול להגיע רוח שינה מצויה, זה כבר לא אונס גמור. אז בקיצור, לפי תוספות יוצא, שככה, מה שהוא מביא למעלה בשם הירושלמי, שבאמצע השינה הגיע לך מישהו, שם לך ויזקת תוך כדי השינה, זה אונס גמור. במקרים האלו, הרגע שאתה ער, או במקרה פה, שאתה לפני שהלכת לישון, זה נקרא אונס. זה נקרא אונס שאינו גמור, ואונס שאינו גמור, אנחנו אומרים שאדם חייב על זה גם, זה מאוד מבין. אבל יש פה רמב"ן, כתבתי את זה לעצמי, הרמב"ן ידוע, הוא חולק. הוא אומר מפורש שגם באונס גמור, בבן אדם, אדם מועד לעולם. אין תירוצים. תמיד אתה חייב, ולפי זה הגמרות פה הכל מובן. אתמול למדנו באבן, כתוב שם בברייתא לחייב על האונס כרצון, אונס, אין הבדל. אותו דבר פה, אונס רגיל, עכשיו פה הלכת לישון טוב, הגיע רוח שינה מצויה והפיל אותך. הוא אומר משהו מאוד יפה, מה שאנחנו מדברים שם בתוספות בשם הירושלמי, ששם הלכת לישון, ותוך כדי השינה הזקת, שם כתוב פטור, לכאורה, אם לפי שיטתך הרמב"ן, שאונס גם מוכר, הוא אומר שם זה משהו אחר, למה? כי מי שם לך את הכלים שם, אחרי שהלכת לישון? הניזק, בכלים שלו. כלומר, אם הוא עצמו הגיע ושם את הכלים שלו, לא עכשיו כמו פה, הלכת לישון ונפלת מישהו שלא נזמין אותך. הלכת, קמת אבן, הפלת שם מישהו על משהו. אז זה סוג של, לא יודע אומר את זה, אבל זה סוג של כל המשנה הוא באחר ושינה. זה כאילו, הרגע שאתה שם את זה, אחי שאני יושן, אז מה אתה רוצה משנה חייב אותי? אז פה אפילו אונס גמור, פה באמת באונס גמור בכזה, זאת אומרת, לפי זה יוצא ככה, לפי הרמב"ן, כל אונס גמור אתה פטור, חוץ מכזה מקרה נדיר שירושלמית מביא, שהניזק עצמו הביא לך ואתה לא אמור לחלום, אז באמת אתה לא אשם. זה הסיכום של המחלוקת ראשונים. אז אני חוזר עוד פעם משל צחי, אונס גמור, לפי תוספות יש הבדל אונס גמור, אונס גמור, לפי הירושלמי אונס גמור גם תמיד חייב, ההבדל היחיד זה באונס שהניזק הביא, זה תמיד טוב לדעת את זה עכשיו בכמה. עכשיו, אנחנו ממשיכים פה, אז עוד פעם. ואמר רבא נפל מראש הגג ברוח שינה מצויה והזיקו ביש, אז אנחנו אומרים חייב על הנזק, חייב על הנזק, הוא פטור בארבע דברים. הוא פטור בארבע דברים. למה הוא פטור בארבע דברים? כי פה אנחנו אומרים כרגע שזה הוא נפל ברוח שינה מצויה, אז זה כבר גם לא קרוב למזיד. ואמרנו אתמול שמתי אתה חייב בארבע דברים? דווקא שאתה מזיד או קרוב למזיד, אבל בשוגג ובאונס אתה לא חייב על ארבע דברים, אז אני כתוב פה באמת שפטור בארבע דברים.
למה ביש לא? למה לבושת לא?
אז אומרת הגמרא, הוא פטור בארבע דברים,
למה ביש לו? למה? אלא כאן מתכוון לביש לו.
למה הוא התכוון לבייש פה? מה פתאום?
כתוב הוא בייש, מה אתה רוצה?
הוא בייש בנפילה, לא בכוונה. איזה? הוא בייש בנפילה.
זאת אומרת בייש,
זה... כאילו היא התביישה, אבל הוא לא התכוון מלכתחילה לבייש אותה. הוא נפל, הוא כאילו...
הוא הזיק בבייש בנפילה, לא בייש בכוונה.
כשאתה בא עושה נזק לבן אדם, אתה גם...
בן אדם פה נמצא על הגג, בן אדם, לא יודע למה אמרתי שהולך לישון עליי, הוא דיבר פה בן אדם באמצע... לא כתוב פה מקרה, צריך לתקן.
אם הוא מתחפך במשהו רוצה, אז כן הוא חייב בושת, כן.
בסדר, זה משהו אחר, להתהפך זה משהו אחר.
אם הוא עושה, כן.
להתהפך זה משהו אחר, אז עוד פעם. פתור בארבע דברים, הוא רק חייב בנזק. שיגוע בכוונה חייב הנזק, ואמרנו, למרות שזה אונס, הנזק הוא חייב וסיכמנו. עכשיו, ברוח מצויה והזיק הוא בייש, אז הוא כבר חייב על ארבע דברים, כמו שאמרנו כבר מקודם, כי הוא קרוב למזיד. אז קרוב למזיד גם כן חייב בארבע דברים. הוא פטור על הבושת כי הוא לא התכוון לבייש. עכשיו הגמרא ממשיכה, ואם נתפך, אם תוך כדי הנפילה, הוא יתפך בשביל מה? תראה, הוא היה על הגג. לא יודע מה הוא עשה על הגג. הגיע רוח מצויה והפיל אותו. עכשיו, הוא רואה שהוא יכול ליפול על הרצפה לקבל מכה רצינית. והוא רואה שהוא יכול ליפול על בן אדם, ככה יש לו, יש לו פחות חוותה. זה כמו שיש לו איזה קרית מתחת. אז פה, אם הוא תוך כדי הנפילה מתהפך ליפול על הבן אדם להנאה שלו, אז פה אני אומר חייב על הבושת, למרות שהוא לא התכוון לבייש.
למה?
הוא, מה הוא התכוון? הוא התכוון להנאה שלא בכלי אדם מזה. אז פה אני אומר שהוא כן כבר חייב על הבושת.
למה?
לתניה, למדנו בברייתא, כתוב בתורה לגבי חיוב בושת, כתוב בתורה, כי נצאו אנשים יחדיו, כתוב בכל הפסוק שם. יש לכם את הפסוק בפינה בתורה אור השלם ב'. וכי נצאו אנשים יחדיו איש ואחי, וקרבה אשת האחד להציל את אישה מיד מכהו, ואז כתוב שם ושלחה ידה והחזיקה במבושה, זה כפל לשון. אם ושלחה ידה, אני לא יודע, אבל מה זה ושלחה ידה? אני מבין שהחזיקה במבושה, אז מה זה הכפל הלשון? אומרת הגמרא דתניא, ממש משנה ושלחה ידה, איני יודע שהחזיקה, אז מה תלמוד לומר, למה כתבה התורה והחזיקה? לומר לך, שיגיד לך את הסיפור הזה, שחיוב בושת, כיוון שנתכוון להזיק, ואף על פי שלא נתכוון לבייש, אז אני כבר אומר שהוא חייב בושת. בקיצור, רבי צחי, בושת שאני אומר שהוא חייב, אז ככה, אם אתה לא מתכוון לכלום, בן אדם הולך על הגג, מגיע פה, פתאום נופל, הוא לא יודע כלום, פתאום בייש מישהו, פה אני אומר פטור על הבושת, אפילו שהיה קרוב למזיד, אבל רגע שאין כוונה, יש שתי דברים, יש קרוב למזיד, זה מבחינת ארבע דברים תהיה חייב, בושת אתה חייב כוונה. אבל בבושת לא חייב להיות כוונה לבייש, אם יש לך גם כוונה ליפול עליו, לאינטרס שלך, זה כבר גם נקרא סוג של כוונה שאתה חייב, לומדים את זה מהפסוק הזה. עכשיו הגמרא מביאה עוד מקרים נוספים שרבא, הכל פה זה אמר רבא, שרבא מחייב, מחלק בחיובי התשלומים, ואמר רבא, זה סיפור מעניין. הניח לו גחלת על ליבו, רובן מגיע לשימון, שם לשימון גחלת על הבן אדם, על הגוף שלו, על ליבו. והבן אדם הזה באמת בסוף. פה ההלכה, מה אני אומר פטור? למה פטור? כי אתה נורמלי? אתה מה אתה, אתה רוצה? אתה בן אדם שלא היית קשור, יכלת להוריד את זה.
למה
אתה
לא קשור?
כי פה זה הסיפור, מדובר...
יש כאן מחלוקת שזה נראה.
פה מדובר, פה אין שום מחלוקת. פה מדובר בגמרא שהוא פטור. למה רש"י אומר פה מילה אחד? שהיה לו לסלקה. זה שאתה רצית עכשיו, לא יודע מה, רצית להתאבד, זה לא קשור אליי. אפילו שאני שמתי את זה, אתה רואה ששם לי חג אחרת, תוריד את זה. אתה בן אדם שפוי, לא מדובר. אז לכן אני אומר שאתה פטור מתשלומים, כי יכלת לסלק. אבל מה, אם הגחלת, הוא לא שם את זה על הגוף שלו, הוא שם את זה על בגדו, וברוך השם הוא חי וקיים, רק הוא השאיר לבגד להישרף. אז אם הוא שם את זה על בגדו ונשרף, פה אני חייב. איי, למה? למה אתה שותק? אתה צריך להוריד את זה? לא, כי הוא אומר לעצמו, תראה, הוא לא מפגר, הוא בא אליי ככה, הוא שם לי על הבגד שלי יש. אז אני רוצה שישלם, אני רוצה שישרף, אני רוצה שישלם בגד. זה מה שאני שותק, לא בגלל שאני באמת סתם נותן לעצמי להזיק לעצמי, לא, אני רוצה בכלל לתבוע אותו לדין תורה ושישלם, אז לכן באמת אני אומר שאם הוא שם את זה על הבגד ונשרף חייו, אפילו שהוא לא סילק את הבגד והוא יכל, כי הוא אומר למה שתקתי ולא סילקתי את זה, כי באמת אני רוצה לתבוע אותו, עושה לי דבר כזה, אז פה באמת אני אומר שהוא חייב. אמר רבא, אז זה אמר רבא. אמר רבא ששתי הדינים שרבא אמר כבר כתוב לפני זה במשניות. תרווי ותנינו, שתי הדברים האלו כבר למדנו במשניות. עלי בו כבר למדנו במשנה, דתנן, יש משנה במסכת סנהדרין. יש משנה במסכת סנהדרין, כתוב שם ככה, כבש עליו לתוך האור או לתוך המים. כבש, זה כמו שאתם אומרים עכשיו, לכבוש את עזה, לכבוש, זה לשון כבישה, לכבוש. זאת אומרת, הוא לא מרשה לו לצאת. הוא שם אותו בתוך האש או בתוך מים, וכאילו כופה עליו, כאילו, הוא לא נותן לו ואינו יכול לעלות משם, ומת. אז פה ברור שבן אדם נקרא רוצח, שבן אדם חייב מיתה. כי זה לא במקרה שאנחנו מדברים פה כרגע, שהוא, זה ממש רוצה, זה לא מקרה שאני שם לך משהו שאתה יכול לברוח. אז פה אני אומר, ברור שחייב, הבן אדם שעשה את זה חייב מיטה כמו כל רוצה. אבל מה היה דין דחפו? מה זה נקרא? רק דחפתי אותך דקה לתוך אש, אתה יכול לברוח. דחפו לתוך האור או לתוך המים, ויכול לעלות משם באמת. פתור, למה? כי כשאני עשיתי לך משהו, לא הרקתי אותך, יכולת לנצל, זה מה שהתחלטת להתאבד, להישאר שם. אז זה לא קשור אליי, אז פה אנחנו רואים משתם במסכת סנהדרין, ממש את ההלכה של רבא. עכשיו, ההלכה השנייה שרבא אמר על הבגד, שאם בן אדם מזיק את הבגד של החבר שלו, הוא כן חייב, אז זה יש לנו משנה בהמשך מסכת בבא קמא, מדף צדיק ב' עמוד א'. בגדוד איתנן, מה יהיה הדין? בן אדם ראובן מגיע לשמעון, ואומר לשמעון, קרא את כסותי, תעשה לי טובה, תקרא לי את הבגד שלי, או שבור את קדי.
לא טובה, זה חפוך.
אז מה ההלכה? מה?
לא הפוך.
לא,
כאילו מתגרה בו, קרא את איזה, מה?
כן, 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 כמובן.
אבל לא נקרא טובה, מה? אני טובה, זה בכלל לא
יכול להיות טוב. לא, ברור שלא אמרתי טובה, התכוון להגיד כאילו כן.
אתה אמרת טובה עכשיו.
אה, לא אמרתי טובה, אז אני, אם אמרתי אני מתנצל, אז טעיתי. האדם אמר לחבר שלו, קרא את כסותי, שבור את קדי, כמובן בצורה כזאת. אז פה אני אומר שהמזיק חייב, למה? כי הבעלים לא התכוון למחול, כאילו תקרא, מה הוא התכוון? תקרא, ואז אני חייב אותך לדין תורה. אז זה מה שאנחנו רואים פה במשנה. אבל אם הוא אמר הבעלים, תקרא ותשבור על מנת לפתור. אני אומר לך מראש, תעשה את זה, ואני לא אחייב אותך לדין תורה. אז פה ברור שפטור, למה? כי הבעלים מודיעים מראש שאני לא הולך לתבוע אותך לדין תורה. אז אותו דבר פה, מי שמניח גחלת על הבגד של החבר שלו, והבעל הבגד לא סילק את הגחלת, אז מה אני אומר? שאם הבגד נשרף, הבעל הגחלת חייב לשלם, למה? כי זה מה שהוא שתה, כי הוא רצה לתבוע את המניח הגחלת. עכשיו הגמרא הולכת להסתפק בשאלה מעניינת. בואי רבא. הניח גחלת עלי עבדו. מקודם הבאנו שהוא שם גחלת על, 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 על החבר שלו, אז אמרנו, אם זה בן אדם רגיל והוא אכל לברוח, אני אומר שהוא פטור. אם זה על הבגד, אפילו שהוא יכל לסלק את זה חיה. מה הדין העבד? כנעני. עכשיו, יש פה מחלוקת רשי ותוספות. בוא נגיד דבר ראשון רשי. רשי מסביר שפה מדובר שהעבד כנעני של החבר שלו לא כפות. הוא לא קשור. ואז, זאת אומרת, הוא גם יכול לברוח בעיקרון העבד, בסוף העבד הוא זק. ככה רשי מסביר. עכשיו, מה הספק? אחר כך אנחנו נגיד תוספות. אתה אומר את הגמרא, מה הוא? האם אני אומר בגופו דמה? האם אנחנו מתייחסים כעבד כמו בן אדם בר דת? והרגע שבן אדם שהוא לא קשור בן דת, מה ההלכה? שאם אני שם לו גחלת, הוא פטור, אותו דבר פה. העבד לא היה קשור ויכל לברוח והוא בן דת, אז הוא אמור להיות פטור. או מה פתאום? אנחנו מתייחסים לעבד כנעני, מדובר פה עבד כנעני, אנחנו מתייחסים פה כמו הממון של האדון. וממון, או שאני אומר כממון או דם, אנחנו מתייחסים אל עבד כמו הממון של האדון.
מה אתם מתייחסים?
כמו
בדעת.
שאם הוא היה שורף כלי או בהמה של האדון, הוא היה חייב. אותו דבר פה שהוא שורף את העבד, אפילו שהעבד יכול לסלק את הגחלת.
אתה משווה לי אדם עם דעת לבין...
כן, כעבד כנעני. כי עבד כנעני הוא סוג של, הוא רכוש של
בן אדם. מה זה רכוש? אבל זה מסתכלים כאן אינסטינקט אוטומטי, בן אדם.
אז זה עכשיו אני מסביר רשי, ורשי כמובן, רשי המפרשים מוסיפים, שפה כל השאלה מדובר פה שהעבד רק הוזק, העבד לא מת בסוף. צריכים גם להדגיש את זה. זה ספר אחרון מאוד, אני קראתי נחלת משה. הנחלת משה כותב, שפה מדובר שהעבד לא מת בסוף, באמת. אם העבד מת, אז ברור שאני אומר שהוא חייב, הוא רוצח, קום לבדרה במילה. ככה אומר הנחלת משה פה על המקום. הוא אומר את זה גם...
למה? אם הוא לא כפות, מה פתאום? מה פתאום? אם הוא לא כפות בכלל לא.
אני אגיד לך את האמת, 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 האמת. אני אמרתי את זה מדי מוקדם. לא, לא. על הצד שאני אומר שכממונו דמה, על הצד הזה אומר הנחלת משה, שעל הצד הזה אומר הנחלת משה, שאם העבד בסוף מת, אז אני אומר... המניח פטור על הממון מדין קום לבדרה במילה. כי הרי הופך להיות כמו יהודי, הוא חייב מצוות כאישה. עבד כנעני.
אבל לא צריך לברוח, זה הגרמה.
נכון. אז עכשיו, זה עד כאן רשי. אז מה השאלה של רשי? אצל רשי מדובר פה כביכול שהעבד כנעני של... מדובר פה עבד כנעני של החבר שהוא לא קשור. והשאלה פה איך אני מתייחס לעבד הזה? אני מתייחס כממון. ואז אני אומר שאתה חייב או שאני מתייחס? זה רשי. תוספות, אתם שמים תוספות פה דיבור המתחיל הניח גחלת הלב עבדו. תוספות חולק על רשי. תוספות אומר שפה מדובר שהעבד כן קשור. אם העבד קשור, אז ברור שאתה חייב פה על הרצחת אותו מה. אומר רשי שפה הנידון לא על העבד עצמו, האדון של העבד עומד פה ליד. והנידון פה על, על, האדון, על, על, על האדון שעומד פה ליד שיכול להציל את המצב. אומר תוספות ורבו עומד אצלו הערה כדי פרישית לאל. ותוספות לבד אומר לפי שיטתו, תוספות זה רשי, מה אמרנו מקודם לך כמו שרשי לא כותב את הסיפור. התוספות אומר שמיירה שלא מת העבד, אלא הוא זק, אלא אחי מספקי לישמה לא יוכל שורב לסלקו מפני שישלם לו דמי נסקו. או שאני אומר, מה פתאום, רגע שהוא כמו גוף, עמדת שם, יכלת לסלק.
גם העבד עצמו יכל לסלק, מה העבד, מה הוא, טמבל?
בסדר, אבל לפי תוספות היחס הוא כלפי האדון, לפי הרש"י, כאילו אנחנו מדברים על העבד, שהעבד לא היה קשור, איך אנחנו מתייחסים לזה? קיצור, זו השאלה של רבא. ממשיך רבא ואומר, ואם תמצא לומר, שהעבד אתה תגיד לי שבוא נגיד כגופו דומה, ומי שמניח גחלת על הלב שלו פתור. אבל עדיין יש להסתפק, מה ידין אם הנחת גחלת על שורו? שמת על השור של החבר שלך, והשור מוזק או מת. מה הוא? האם גם במקרה אנחנו אומרים שעל השור היה צריך לסלק את הגחלת, או לא? אז הקיצור, זה מה שרבא הסתפק פה על שתי שאלות. השאלה הראשונה, הניח גחלת על לב עבדו, מבינו מחלוקת רש"י תוספות מה הציור. לפי רש"י העבד לא קשור, לפי תוספות העבד קשור, והאדון לא עומד ליד. ואם תמצא לומר שהעבד כן כגופו, אז מה הדין בשורו? עד הרפשת, אחר כך רבא שהוא שאל פשט הספק שלו, שככה עבדו כגופו. העבד זה בדיוק כמו הוא, ברגע שהעבד לא סילק את הגחלת, אז אני אומר מי שהניח את הגחלת פטור, שורו כממונו. עכשיו מי שמניח עליו גחלת כן חייב, למה? כי לשור אין דעת לסלק את עצמו. זה מה שרבא חשב.
שור, תסיק פעם אחת, שימו שם האש עליו, ונראה שככה יחכה, ככה לא עושה שבבה, בחייך.
גם ינהל את עצמו.
עכשיו, יש לנו... מה?
מה, חושב ששור לא ינער את עצמו, כסים לו אש, הוא לא ינער את עצמו?
לא, תסתכל רש"י אחרון במות שורו כממונה, שאין בו דעת לסלקה וחייה. שבעלך אין לו שכל.
הוא לא צריך שכל, זה נער, רבנו מה זה, שורף לו.
שכל, מה צריך שכל?
עכשיו, איזה נפקי מין היוצא בין רש"י ותוספות? רש"י מסביר שהשאלה היה פה שהעבד קשור, שהעבד לא קשור, והשאלה על העבד עצמו. תוספות אומר שהעבד קשור בשאלה שהאדון עומד ליד. איזה נפקי מין הלכתית יוצא? אמרנו מאוד יפה רש"י ותוספות. נפקי מין שיוצא זה נפקי מין מאוד מעניין. מה יהיה עבד קטן? עבד קנני קטן שאין לו דעת. לפי רש"י, שאני אומר שהוא לא קשור, וכל השאלה פה היה מבחינה הוא עצמו. אז הרגע שעבד קטן שאין לו דעת, אז הוא כמו בעל חי, אז מבחינתו זה בטוח, בטוח שהוא יהיה חייב לשלם. אבל לפי תוספות, שתוספות מסביר שהעבד קשור, זה מבחינת הבעל בית, אז פה יכול להיות שאפילו שהוא עבד קטן, הרגע שהבעל בית עומד ליד, אז מבחינת עבד אמור להיות, תמיד אני אומר שזה כמו גופו ואמור להיות פטור, כי הרגע שאתה רואה שהעבד קטן מישהו שם עליך. ככה מפרשים מוסיפים, נפקי מינה שיוצא בין רש"י ותוספות בעבד קטן, שזה, זה, שלפי רש"י, הרגע שזה לא קשור, אז הוא כמו בעל חי, כי הוא לא, אין לו דעת. ולפי תוספות, הרגע שהבעל בית עומד ליד, אז אין שום הבדל בין עבד גדול לעבד קטן, ושתיהם מדובר של קשור, ועם כל זה רב הפשט, שהעבד כגופו. הדרן הלך, סיימנו את הפרק השני בסייעתא דשמיא. הדרן הלך כצד הרגל, הדרן הלך כצד הרגל, הדרן הלך כצד הרגל. הפרק הזה נקרא המניח. לא נעשה מדי מלא הקדמות, ניכנס ישר למשנה, ניכנס, ברוך השם, סוגיות. כל דבר פה ובבקם, כל דף ודף יוצאים פה עם המון חידושים. אז אנחנו מתחילים בסייעתא דשמיא פרק המניח. אומרת המשנה, מגיע מאדם, המניח את הכד ברשות הרבים. האדם הולך באמצע רחוב, מניח את הכד שלו ברחוב. מגיע מישהו אחר, בתמימות, הולך ברחוב, הוא בא אחר ונתקל בה. לא, תסתים אותם, כתוב פה נתקל. מה זה נקרא נתקל? לא הלך ושבר את זה, נתקל. ושבר את זה, אז מה אתה אומר? הבן אדם הזה ששבר את זה חייב או פתור? מגיע המשנה אומרת, פטור, מה עשיתי? מה הלכתי בתמימות, נתקלתי, וזה אתה הלכת, שמת את הקד שלך באמצע רחוב, אני פטור מלשלם את הדמי הקד. עכשיו שימו לב מה כתוב ברשע, גם כתוב פה קד, טוב, ממשיך.
אני לא מבין, לא למדנו שאדם מועד בכל מצב, גם משוגג, גם מזיק, גם עם אונס,
בוא נשאיר את זה לגמרא, להשאיר את הקושיה לגמרא. ממשיכה המשנה בהמשך, ואם הוא זק בה, אם, כך, אתה אומר, אם זה שנתקל שבר את החבית, הוא פטור. אבל אם הוא הלך והוא זק בזה, אז פה אני אומר שבעל החבית חייב בנסקו, למה? כי מי שמניח את הקלה ברשות הרבים, זה כמו שאני הלכתי וחפרתי בור. אם אני הולך וחופר בור ברשות הרבים, אם האדם מגיע, נכנס שם וקורא לו משהו, אני חייב אותו דבר פה. מי שמניח את הקלה ברשות הרבים, זה כמו חופר בור, הוא חייב בתשלום הנזק שירב. לפני שניכנס לפלפל של הסוגיה, הגמרא הולכת לאור משהו קדימה.
אבל בור הוא לא חייב ממיטה.
בור הוא לא חייב.
כתוב שור ולא אדם וחמור ולא כלים.
אז קודם כל, פה כתוב, קודם כל לא מדובר פה מיטה, פה כתוב פה ואם הוא זק.
אבל כי זה כאן.
פה כתוב פה וזה, אבל יש שאלה אחרת. בהמשך, בדף הבא נראה שיש שם הגמרא שכתוב שנזקים של אדם שנפל בבור לא חייבים. זה השאלה שאתה מתכוון לשאול. יש כתוב שם בפסוק ונפל שם שור או חמור, אז חזל לומדים שור ולא אדם, חמור ולא כלים. זאת אומרת שבן אדם שנופל בבור ומקבל נזק, אז בבור הוא פטור. אז זו השאלה, אז המפרשים מתרצים, זה המאירי שואל פה על המקום השאלה שרבי דוד שאל. אז המאירי מתרץ, זה דווקא אם הבן אדם מת בגלל שהוא נפל למור, אז אני אומר שהבעל הבור פטור. אבל אם הבן אדם נפצע, הוא כן חייב. כך אומר המאירי. על כל פנים, אנחנו לפני שניכנס לפלפל של הסוגיה, אנחנו הולכים להיכנס לשאלה צדדית. פה איזה שאלה? תסתכל פה את התמונה. המשנה זה סך הכל שתי ציורים, וזה ציור בהמשכים. מי שמניח את הקד ברשות הרבים, אז ככה, אם בן אדם נתקל ושבר את הזה, אז הוא פטור. ואם זה הזיק אותו, הוא חייב. אז ברשע כתוב קד. ובספר כתוב, אם הוא זק בה, אז בעל החבית חייב בנזקו. קד וחבית זה שתי דברים אחרים. קד זה משהו קטן, ראינו לפני שבועיים בפרשייה, כן? קד הולכים לשאוב מים, התיאר התקדה. זה קטן. חבית זה כבר משהו גדול, אתה לא יכול לשאוב אם זה מים, זה חבית. אתה שומר בזה יין והכל. אז למה המשנה מתפתח בקד וסיים בחבית? תרצת, מביאה הגמרא עוד שתי מקומות שאנחנו רואים במשניות, שאנחנו רואים שאותו משנה, פעם אומר זה, התנענה מי יש משנה בדף למד א' עמוד ב' פה בהמשך עוד כמה דף, כתוב שם ככה, שתי אנשים הולכים ברחוב ברשות הרבים, זה בא בחביתו, אחד הולך בחבית וזה בא בקורתו, ופתאום קורה פנצ'ר, מה זה פנצ'ר? תאונה, אני מתכוון, שתיהם נתקעים אחד בשני, נשברה קדוש של זה בקורתו של זה, אז איך מתחיל המשנה? זה בא בחביתו. ואז מה כתוב בהמשך? נשברה קדו של זה בקורתו של זה. אז שם כתוב הלכה שבעל הקורה יהיה פטור מתשלום הנזק. למה? כי שתיהם יש להם רשות ללכת פה. אז גם שם אנחנו רואים שפתח בחבית וסיים בקד. ואותו דבר יש משנה בסוף המסכת, בדף קופטל וו עמוד א', התנה נעמי. יש שם המשנה שכתוב שם ככה, זה בא בחביתו של יין, וזה בא בקדו של דבש. שתי אנשים הולכים באמצע רחוב, אחד לוקח איתו חבית של יין, ואחד לוקח קד של דבש. אז כתוב פה קד של דבש, נכון? ומה כתוב בהמשך? נזדקה חבית של דבש. אז כבר אתה רואה גם כן שהוא משנה, כן. עכשיו, מה ההמשך של הסיפור שם? דרך אגב, אנחנו כבר מנסבים, אז הוא ממשיך את הסיפור שם. מה יותר יקר, דבש או יין?
דבש.
דבש. דבש. עד היום? היום זה ישתנה.
לא, לא, אבל... לא בטוח. דבש טהור זה יקר מאוד.
יכול להיות.
דבש מה, 30 שקל.
הכל פנים, פה אנחנו רואים מהגמרה, מהמשנה, שדבש היה מאוד יקר. עכשיו, אחד רובן הולך עם יין, הוא הולך עם דבש. ההוא של הדבש הולך נזדק לו, הולך ללכת לפח. חבר שלו בן אדם זהב, הוא אומר, מה עולה יותר יקר? אני מחזיק עכשיו קד יין, יין הרבה יותר זול. אז הוא הולך, הוא אומר, אני מהר אשפוך את היין, ואני אציל לו את זה, והוא ישלם לי את ההפרש. אז באמת הוא אמור לשלם לו את ההפרש? עכשיו, הוא לא ביקש לו, אם אני הולך לבקש לך בבקשה, תעשה את זה, אני אשלם לך את מה שאתה הפסדת. הוא לא הלך, הוא מעצמו מי הוא, בן אדם צדיק, הוא רואה את הסיפור הזה, אומר, הוא שופך את היין שלו והולך להציל לו. שם זה היה השאלה במשנה. הזדקה חבית של דבש שהוא, ושפך זה מעצמו יינו. הבא לחבית יין, שפך את היין שלו מהחבית והטיל את הדבש לתוכו. אז ההלכה אין לו אלא שכרו. הוא לא יכול ללכת לדבוע ממנו כמה יין שלו היה שווה, רק מה? הוא לוקח פשוט שכר כמו פועל, עבור שאני עבדתי אצלך והצלתי לך את הדבש. נראה את זה שם בהמשך על מקומו. מה הרעיון? שפה אנחנו גם רואים במשנה. פתח בקד, המשנה מתחילה שם, זה בא בקדו של דבש, וסיים שכתוב שם נזדקה חבית של דבש, וסיים בחבית, תרץ את הגמרא, מה רב מר אף פאפה, אלא מה, מה אנחנו רואים פה מהמשניות, היינו קד, היינו חבית, זאת אומרת אין שום חילוק בלשון בתלמוד בין קד לחבית, זאת אומרת שגם לחבית גדולה אפשר לקרוא בשם קד, וגם לקד קטן אתה יכול לקרוא בשם חבית, אז לכן התנא הגיע ודקדק, בשינה בלשונו ולא כתב את זה באותו לשון, בשביל להשמיע לנו את ההלכה הזאת.
למה נפקא מינה?
נפקא מינה הגמרא מיד תגיד עכשיו, אבל יש לי שאלה אחרת אליך רבי דוד. אם אתה רוצה להשמיע לי את זה מספיק פעם אחד, אתה צריך שלוש משניות. בשביל להשמיע לי את הדבר הזה, מה אתה צריך להשמיע לי את זה בשלוש משניות? מה שהוא שואל זה מיד הגמרא, תמשיך מה נפקא מינה. אבל קודם כל זה הרשב"א שואל. הרשב"א שואל, אז תוספות באמת מסביר, כן, תוספות, מה שאני אמרתי, אמרתי פה תוספות, הוא מסביר שכאילו שלוש פעמים בא ללמד את זה, אז שואל הרשב"א, אם ככה, אומר מה פתאום, אז הוא אומר שהפוך, בגלל שהוא לא, התנא לא רוצה לחדד את זה, כמו שתוספות, כאן דיברת על זה, התנא רוצה לחדד בשלוש פעמים האלו, להגיד שקד זה חבית חבית, לא, באמת, השלוש משניות אומר לך, בגלל שאנחנו רואים שאנשים לא מדקדקים בין קד לחבית חבית לקד, אז התנא כבר גם לא מדייק. לא שהתנא של המשניות האלו בא להשמיע לנו את הדבר הזה, אם ככה מספיק פעם אחד. אומר הרשב"א לא הפוך, זה הפוך. בגלל שככה המציאות, שאנשים לא מדייקים קד חבית חבית קד, אז לכן כבר מבחינת המשנה, אז התנא כבר גם כן לא מדייק. ככה הרשב"א, לפי זה, זה שיטת הרשב"א. אז על כל פנים, בוא נלך לענייננו. מה נפקא מינה, אחרי הכל, יש פה עוד שאלה, אם אתה כבר שואל, אם אתה שואל כבר, שזה אותו דבר, מה זה נקרא אותו דבר? מבחינת המחיר זה גם לא אותו דבר. מבחינת מחיר, זה הבדל במחיר.
זה
התשובה, שכאן... לא, אבל הגמרא, אולי השאלה שאני עכשיו שואל, אני כבר תפסתי, עוד דקה אני אשאל את השאלה שהראשונים שואלים פה, דקה. הגמרא שואלת למה היא נפקמינה? מה הנפקמינה שזה נקרא אותו דבר? אתה אומר, בטח יש נפקמינה, למקח וממכר, מה זה נקרא למקח וממכר? שאם בן אדם אחד הלך וקנה מהחבר שלו חבית, ואני הולך, שילמתי לך את הכסף של החבית, ועדיין לא קיבל, אז המוכר יכול לתת לו קט קטן, למה? אני יכול להגיד לך, אני התכוונתי חבית, התכוונתי קט. אז פה הראשונים שלי, מה זה נקרא? סכלה מחיר, לפני שהגמר מתחילה להגיד איזה שפה מדברים שם, קט חבית חבית, סתכל במחיר, כל הראשונים שלי פה, תוספות שם גם מה מזכיר קצת, אבל מה שהראשונים מהתורה, שפה מדובר באמת שהיה הבדל קטן במחיר. זה היה, בוא נגיד, זה 10 שקל, זה 14, זה לא היה איזה משהו רציני בין קט וחבית בית, אבל אם זה באמת משהו רציני, אז באמת אתה יכול להסתכל לפי הכסף, ככה הראשונים
מתרצים. מה תשאלות כאן?
מה?
המקרה השני שהם דובר, מכרתי לך שור, היה מועד, ואתה פתאום רוצה לבטא את המקח, מה זאת אומרת? אני רציתי כאן זה, לשאול לחלישה.
דקה, אתה רץ, בוא דקה נדבר שם, יש מה, בוא דקה. אומרת הגמרא, איכידן, מה זה נקרא שאתה אומר שלמקח וממכר נכון, אתה נהיה, אומר לך, תביא לי חבית, אתה יכול להביא לי קד, מה זה נקרא? איכידן, אי למה באסרא דקדא לא קרו חבית? חבית לא קרו קד, יש מקום ששם אנשים מדייקים. קד זה קד, חבית זה חבית. אז אני לא קורא לה, זה ברור, אני מבקש לך חבית, תביא לי חבית, מה זה נקרא? תראה מה לא צריכה, שמה מדובר פה? מדובר דרובה קרו לה לקדא קדא. ולחבית תחבית, הרוב האנשים באותו מקום קוראים לקטן קד ולגדול חבית. ואי קנמי, תקרו לחבית הקדה, לקדה חבית. יש מיעוט אנשים שלא מדייקים. אז מה עוד אתם, הייתי חושב שפה זיל בסר, בסר רובה? לך אחרי הרוב, ומה תעשה? תחייב את המוכר, שאם אמרתי לך חבית, אם אמרתי לך חבית, תן לי קונה חבית גדולה. אנחנו עוברים לחבזיין עמוד ב', כמה שמלן, דאין הולכים בממון אחר הרוב. לא הולכים בממון אחר הרוב. אז בפשטות, אם אנחנו מסתכלים פה עכשיו למעשה, רש"י פה בפשטות, יוצא שאנחנו הולכים כביכול כשיטת שמואל. שמואל אומר שבספק שמתעורר לך בדיני ממונות, אנחנו לא הולכים אחרי לפי מנהג רוב בני אדם, אז המוכר, אני יכול להגיד לך, אני הולך. אתה יודע מה צדיקים אמרו על זה, רבי צביקה? מי אמר את זה? אין הולכים בממון אחר הרוב. הרוב, הראש של הבן אדם, שלא יהיה כל הרוב היום בכסף. אתה יכול לעבוד יפה. אבל הראש שלו יהיה הכל כסף, כסף, כסף. זה נקרא, אין הולכים בממון אחר הרוב. כולם שואלים, כתוב, גדול הנהנה זה קוסק. אני אסיים עם המורות מהקוסק, נמשיך בגמרא. גדול הנהנה מיגיעה כפו, יותר מירי שמיים. מה זה נקרא גדול, שואל הרבי מקוסק? מאדם עובד מתפרנס כל הכבוד, מה זה יותר מירי שמיים? מה זה המילה של התלמוד הזה, צביקה? אתה יכול להסביר לי, גדול הנהנה מיגיעה כפו, יותר מירי שמיים. אומר רבי מקוסק, תגיד לך מה המסר פה. המסר פה מדובר בן אדם עובד כל היום, מתפרנס. אבל מה? כשהוא מתפרנס, הראש ברוך השם לא בשטויות, לא בכסף כסף, הוא מתפרנס. הוא אומר, גדול הנהנה מיגיע כפו. הידיים עובדים והוא נהנה מזה, הראש, לא, זאת אומרת, ראשו במזרח וזה, זה מה שהצדיקים אומרים, אין הולכים ממון אחר הרוב, שמה, הראש שלא יהיה כל הדמם בקט, אתה יכול לעבוד, אבל תהנה מיגיע כפו, חסך כל שהידיים יהיה בעבודה. אבל הראש שיהיה סביב, אז הכל פנים, אז כמה שמלן, אז בקיצור, מה סיכמנו פה? שם שכתוב קט חבית חבית קט, מדובר פה שהרוב אנשים קוראים קט קט חבית חבית, מיעוט, אז כמה שמלן פה בגמרא שאנחנו הולכים כמו שמואל, ששמואל אומר, אין הולכים במון אחר הרוב. תוספות בעמוד א', תוספות הזה בעמוד א', דיבור המתחיל שם, אז תוספות שואל שאנחנו יודעים, שתוספות רוצה להגיד שאפילו לפי שיטת דרב, שרף סובר שאין הולכים, שהולכים בממון אחר הרוב, פה הוא יודע שלא הולכים. למה? כי אנחנו מסתכלים מבחינת המוכר. המוכר, אתה לא יכול להתווכח איתו, המוכר אומר לך, אני התכוונתי למכור לך מה? קאנט.
ואני התכוונתי לקנות כך וכך, מה זאת אומרת?
אני,
מה?
אז הוא אומר, אני מבחינתי מהמיעוט, אז פה מה אתה יכול להגיד? בעולם אני אומר, אומר רב, בממון הולכים אחר הרוב. איי, מה ידין בבמה? איפה אנחנו רואים את המושג שאין הולכים ממון אחר הרוב? תקל רשי דיבור המתחיל עוד סיפור, רשי הראשון למעלה. אין הולכים ממון אחר הרוב, אומר רשי, איך אני מסתפקה לו מיל סקיגון אחה? אז פה לפי זה, לא הולכים אחר הרוב, כאילו אנחנו פוסקים כמו שמואל די שיטת רשי. וכגון, עוד סיפור, המוכר שור לחברו ונמצא נקחן. אתה הלכת, מחרתי לך שור לחברו, ועכשיו מצאים אותו נקחן. הוא מגיע, הוא רץ למוכר, אומר, אדוב, אני לא התכוונתי לקנות ממך עכשיו בשביל שחיטה, אני רציתי לחרישה. אז לא אומרים הבטר הוא בזיל ולחרישה קנאו ובטעות, אלא אומרים המוציא מחברו עליו הראיה, והמוכר יכול להגיד לך, אז הוא אומר ככה, פה לא, אז התוספות מסביר ככה, לעולם בסיפור שלנו פה אחה, פה שמואל יודע שפה לא הולכים לך הרוב, למה? כי המוכר אומר שאני מבחינתי, אני מהמיעוט, אני קורא לחבית קד, אני קורא לקד חבית, אז שאני אמרתי לך חבית, התכוונתי קד. אז פה אומר התוספות שגם רב יודע, מה שאין כפה בסיפור של הבמה שנראה בהמשך, שם הרב יגיד לכם לך, למה? כי מה המוכר שם? המוכר אומר שם, אני לא... אני לא אני מהסטנדרט שאני מוכר לך זה, אז מה אני מוכר לך?
אני לא הבאתי, התורס בכלל לא הבאתי אותו בכלל.
למה?
אני מסתכל על זה, אני הולך לפי הרוב, ואתה, אני קבעתי מחבית, ואני הולך לפי הרוב. לא, אני לא מסתכל, אני מתעלם ממך. אני מסתכל רק לפי המוכר. למה? תסביר לי למה.
הפוך.
למרות שהוא במיעוט.
תחשוב, אתה עכשיו רץ, אתה רץ למוכר עכשיו.
אני אמרתי, אני רוצה חבית.
אתה רץ למוכר, אתה אומר שאתה רוצה חבית. אומר לך המוכר, קיבלת חבית. כי אני מהמיעוט שאני קורא לזה.
מה זאת אומרת? יש לך את הרוב.
עכשיו, בוא תלך בהמה. עכשיו, תחשוב עכשיו. בן אדם הולך ומוכר בהמה. מה הרב אומר שמה? מה אתה רוצה עכשיו שהמוכר יגיד שמה?
מה?
עכשיו, בבהמה, זה לא אותו דבר, אומר תוספות. מה הדין במוכר בהמה? מה עכשיו הוא יגיד? שאני לא מהמיעוט? מה המוכר עכשיו אתה רוצה? תגיד.
שם אני מבין, הוא ברקל.
לא, אז תוספות אומרת, תוספות מראה לך את ההבדל בין המקרה הזה למקרה הזה, שפה, במקרה הזה, רב יודע לך, שהמוכר אני מבחינתי מהמיעוט, שאני לחבית, קורא קד, קבל קד. אז פה אני אומר שגם פה הוא מודה שאפילו שבדרך כלל אני אומר שהולכים המון אחר הרוב, פה לא. מה שאין כן במוכר בממה, המוכר לא יכול להגיד לקונה, שמה הוא יגיד לקונה המוכר לפי
שיטת רב? אתה קבעת לזה, זה לא יכול.
אז הרב אומר אין דבר כזה בממה.
זה אני מבין, אבל כאן אני לא מבין.
מה שאין כן שמואל אומר בכל מקום, אני אומר לכם המון אחר הרוב. זה קיצור, זה שיטת טוס. זאת אומרת, לפי בפשטות שאני אומר פה כמה שמנה אני אומר לזה בפשטות, או שאני הולך כמו שמואל זה בפשטות, תוספות מחדש שבמקרה פה גם רב יודע שהמוכר יכול ללכת להגיד שאני מבחינתי מהמיעוט שאני קורא לחבית אחד. עכשיו אנחנו נכנסים לפלפל ובואו נתקדם. וזה לא קשה בכלל, רק תחזיקו ראש. אנחנו למדנו במשנה, בן אדם שמניח קד ברשות הרבים, למדנו סיפור קטן במשנה, הוא בא אחר ונתקל בו שברה, מה למדנו?
פטור.
הבן אדם פטור, ואז הבאנו המשך שמה כתוב, שאם הבן אדם הזה הוא ניזוק, אז הבעל הבור, מי ששם את הנזק חיה. שואלת עכשיו הגמרא, מה היא פטור, ריבונו של עולם? למה פטור? מי פטור?
מה?
הנתקל.
זה בעל הקד?
זה מה שרבי דוד שם, היא בואי לנו, אנחנו למדנו אדם מועד לעולם. אתה הלכת עכשיו בדרך, נתקלת, היית צריך ללכת להתבונן בדרך הילוכה שלא יזיק. אתה הלכת ופשעת, אז מה, אתה צריך לשלם את הנזק שאתה פשעת, שברת את ה... שברת, למה אני אומר שאתה פטור אם נתקלת ושברת את החבית?
אתה רגיל שזה רגל
ברשות הרבים? לא שום רגל, אדם מועד לעולם. אתה הלכת שאתה לא הסתכלת איך אתה הולך טוב.
מועד זה בשור, אבל אנחנו...
לא, אדם מועד לעולם. אדם מועד לעולם. אדם אין ער בין ישור.
באונס וזה הכל.
אין שום דבר. אונס עכשיו לפני שהגעת
בכלל. לא, רגל.
אין זה רגל, זה כאל אדם. רגל, שאני מדבר על רגל זה בשור. אדם אין רגל, אדם זה אדם. איך שהוא מזיק הוא נקרא אדם מזיק. אדם שמזיק ברגל, אדם זה אדם המזיק. עכשיו, שבן אדם הזה הלך ברחוב ונתקל, אתה באמת לא היית בסדר ששמת את זה ברחוב, הרגע שאני לא הסתכלתי, אני לא בסדר פה. אדם מועד לעולם, בן ער, בן ישן, אפילו עד כדי כך אמרנו אתמול שאלה שלא היית פה, שאלנו אתמול שאלה כזאת, מה הדין בן אדם משתקר, ובתוך כדי שהוא משתקר, אז הוא בתוך כדי שהוא השתקר, הוא הלך ושבר דברים, ואחר כך אתה בא לתבוע אותו, הוא אומר, אני לא ידעתי שאני...
מה, זה ברור.
לא ידעתי שאני הזקתי, הייתי שיקור. מה התשובה? התשובה של רב, למה? אחד, מי ביקש לך לשתות? שתיים, אתה יודע שאתה הולך לשתות, תסגר את עצמך, מה אתה רוצה מהחיים שלך? אתה הבנת? יש מלא. כל דבר אדם. יש כן שאלה שאמרתי להם אתמול שיש חידוש, שאם אתה נכנס לבית כנסת, לא מדובר פה שיש מקומות קבועים שלך. אני נכנס לבית הכנסת דקה, אני רוצה להתפנות, אני שם פה על מושב צלחות יפות, זכוכית, כוסות, אני שם לך על מושב, לא מושב פרטי ששייך למישהו. אתה מגיע לשיעור תורה, מתיישב, בום. אני מגיע אליך, תשלם לי, אדם מועד לעולם בן ער בן ישן, מה אתה אומר? בפשטות אתה יכול להגיד שבן ער?
למה לא?
אז אני ראיתי בשם הרב אלישי, שהרב אלישי אומר שבמקרה כזה ספציפית, אנחנו אומרים שפה כן, כן פה כן תהיה פטור, למה?
לא.
שפה, אתה כן תהיה פטור, למה הוא אומר ככה?
בפשט, שכנסת הדברים
לבית הכנסת? לא, הפוך, מה פתאום? הוא אומר ככה, בגלל שמושבים בבית הכנסת זה עשוי לאנשים לבוא להתיישב לבית הכנסת, להתפלל וללמוד. אז הוא אומר, אם הנחתי ושמתי שם משהו, ואתה הולך ומתיישב בטעות, זה כמו שאני הכנסתי את זה ברשות המזיק. אני יכול להגיד לך, תורך ברשות עם מי ביי, שאתה מתיישב, זה כאילו אתה שברת אצלך שנכנסתי, למרות שזה לא כיסא שלך, אם זה בטוח זה ככה. ככה בליאשי, לא משנה. אדם מועד לעולם. שואלת הגמרא, פה, למה אני אומר שתהיה פטורבי? תסתכל איפה שאתה הולך, אדם מועד לעולם, ככה למדנו אתמול, זו שאלה שצועקת פה לבד. עכשיו, כשאנחנו מסבירים פה את השאלה, על איזה חלק אנחנו מסבירים את השאלה?
למה הוא פטור?
למה אתה פטור? יש פה מאירי וגם חלק מהראשונים רשב"א, לומדים פה שהקושייה זה דוד-זד מכל הכיוונים. גם כן, יש פה שתי עיקרים. כתוב פה, מניח את הכד ברשות הרבי מוברכה ונתקל בישברה, אז אני אומר פטור זה. וגם כן, ואם הוא זג בה, בא לחבית חייב ולזכור. אז גם על זה הפוך. למה בא לחבית ולזכור? אתה צריך לראות איפה שאתה הולך. זאת אומרת, הקושייה פה זה על שתיהם. שאתה רגע צריך להתבונן, אז אם שברת תהיה חייב, ואם אתה הלכת ונתקלת, שהוא יהיה פתור, כי אתה לא היית בסוף, אתה לא הסתכלת.
מה אתה...
ככה מאירי והרשב"א ועוד חלק מהראשונים.
אני רוצה להביא את המאירי.
אבל אני לא אכנס לראשונים האלו, כי אני רוצה להראות לכם תוספות, שתוספות מסביר כמו שאני התחלתי. למה אתה זורק? זה פשוט המאירי.
זה בור. מה, בבור יש לך זה, תגיד, תשמע, למה שאתה כאילו, מה זאת אומרת? למה
אתה
מסתכל?
אתה הולך ברחוב, אתה צריך ללכת להסתכל איפה שזה.
בור, אתה חייב, מה שאתה
אומר? מה בור, אתה חייב, זה פשוט בבן אדם שלו, אבל לא משנה.
גם בור, תגיד, למה לא הסתכלת
איזה בור? אני לא נכנס לי עכשיו כרגע לבור, אני אמרתי, מה זה מניח תקלה פשוט על זה בור? אבל בואו נראה לצורך אצלכם תוספות, שתוספות זה מאוד יסודי פה בבקמה, כי יש כבר מילים האלו כבר תוספות הזכירת בפרק השני ושכחתי להגיד את זה, ופה אומר את זה על הקשר הזה. תוספות אומר פה ככה. תוספות אומר ככה, מבחינת שאתה הלכת ונתקלת, פה אנחנו לא יכולים להגיד עכשיו שהבעל החבית תהיה פטור בנזקו. למה? כי יש פה את הכלל שיותר ממה שאתה צריך להיזהר שלא תוזק, אתה צריך להקפיד לא להזיק. אז זה מבחינתנו, זה שאתה הזקת מישהו, זה, תסתכל תוספות השני בעמוד, המי פטור, בואי לה להנה. אומר תוספות, אבל אח, לא פריך לספר המי חייב בנזקו כשהוזק. אתה יכול לשאול, בואי לה להיונה, כדיפר. אז אומר תוספות, זה אני לא שואל, למה? כדיפירשתי לאל, ודף חב ג' התוספות עצמו אומר את זה, ושם לא היה לי זמן להגיד את זה, דיותר יש לו לשמור שלא יזיק משלא יוזק. וגם לא שייך פה כל המשנה ובא אחר ושם. כל כך כמה להיזהר על ריחוש של מישהו אחר. אז זה מבחינתנו, אם אתה הלכת ולא שמרת שהוא יזהור, אז זה ברור שאני אומר שאתה חייב לשלם אם שמת פה, כמו שהוא אומר, הוא טוען שזה בור, וכולו וכולו, זה אני לא יכול ללכת להגיד למה. אבל פה עכשיו השאלה שלפי כולה על מה שלה, ואנחנו נסביר את זה באופן שלא נתבלבל, אלא כמו שתוספות, שהקושייה פה, למה כשאתה הולך ונתקל, אתה שברת, אתה פטור מלשלם. תסתכל איפה שאתה הולך, זה עכשיו השאלה. מגיע הגמרא מביאה עכשיו שלוש תירוצים, ואחר כך נראה תירוץ רביעי ונראה נפקי מילות. ותראה צמא תירוץ ראשון, אמרי דרב משמי דרב, באמת בדרך כלל, אם אתה הולך ואתה שובר, אפילו שהוא היה לא בסדר, שהוא שם את זה, אתה חייב. פה המשנה עוסקת במשהו אחר, במלא רשות הרבים כולה חביות. שכל הרשות הרבים עכשיו, הבעל החבית עשה לך עכשיו מחסום בדרך. הוא שם לך בתוך הרשות לא שלו, הוא שם לך חביות, עד שעד כדי כך שאם עכשיו אתה נתקלת בזה, אתה לא יכול ללכת, אתה לא יכול עכשיו ללכת לחייב אותו.
מה, מותר לך ללכת במגודה לך להזיק?
לא, אז עד כדי, כרגע אנחנו לא שואלים מה שאתה. כרגע מדובר פה שאם נתקל, הגמרא עוד מעט תשאל, לאט לאט אי אפשר פה לרוץ מה שזה לאט לאט. הוא שואל עכשיו, הוא תוך כדי מתכוון לראות אם... יש פה שאלה בהמשך הגמרא, שהגמרא שואל לתות פה, שלפי הציור הזה מותר אפילו ללכת לשבור. אז אם זה הסיפור של הכל קרוביות...
אה, מותר לשבור בכוונה? לא בכוונה.
כן, אז יש מישהו... לא,
אז בואו, אתם מבלבלים, אנחנו רצים לאט לאט, בואו, אתם מבלבל דמי, השאלות האלו, בואו...
לא, פה זה סביר שתתקל במשהו, אם הוא שם כל כך
הרבה... לא, בואו, לא אמרתי
כלום. אז בואו, לא בעיה שלך ששבר.
דוד, צביקה, אנחנו מתעקבים ואומרים כל יום עשר סתם. דוד בוחן אותי קצת, אבל בואו, אנחנו רוצים...
דרך אגב, ככה זה הלכה רב.
בואו נתקדם הלאה, אנחנו שם נבוא, אבל בואו אי אפשר לרוץ בעמוד שורה אחד מ-10 דף קדימה. תירוץ כרגע יוצא שמדובר פה נתקע, לא שברת כלום. למה אתה פטור? כי היה הכל מלא. ואז אני אומר, אתה פטור, מה תעשה? מה תעשה? אתה רוצה לעשות? וכרגע מדובר נתקע לכוונה שלא עשית בדווקא. אבל אין החינם לפי התירוץ הזה, אם לא הכל מלא, אתה כן חייב לשלם. תירוץ שני, שמואל אמר עוד אופציה, באפלה שלנו. שהמשנה עוסקת בצורה שהוא הלך ונתקל בחושך.
בחושך
היה לי אולי חשמל. אז כבר אתה לא יכול להבחין, אבל באמת לפי התירוץ של 80 זה באמת ביום. אתה כן חייב. תירוץ שלישי, רבי יוחנן אמר, שהמשנה עוסקת בקרן זווית. מה זה אומר בקרן זווית? הבעל החבית שם את החבית שלו
בפינת
שתי הרחובות. עכשיו, באופן כזה, הפינה מרחוב לרחוב, אתה לא יכול להבחין בחבית שמונחת. אז לכן אתה צריך לפתור. אז בקיצור, לסכם מה שיוצא פה, עוד פעם, דרך אגב, כל התירוצים האלו גם, אנחנו נלך לאותו רעיון, שאפילו שזה סוג של אונס, אבל זה כבר מה אנחנו נגיד בכל הדברים האלו שאני אומר ש... בכל הדברים האלו, אנחנו נגיד שזה נכנס לקטגוריה של אונס גמור.
לא,
אבל לפי תוספות שאנחנו אמרנו שבאונס גמור פטור, אז זה ניכנס, אתה יכול להגיד לי גם באונס, לכל הקטגוריות האלו זה נכנס בסוג של אונס גמור, ולפי הרמב"ן אני אגיד שזה סוג שאתה הלכת, שמת את הנזק פה, הנזק, כמו שאמרנו שבירושלמי הרמב"ן אומר שאם הנזק בא ושם את הכוסות שלו זה משהו אחר, אותו דבר פה, מי שם פה את כל הדברים האלו, הנזק בעצמו, אז פה זה משהו אחר, פה בקיצור, כזה סוג אונס, בשלוש תירוצים פתור. מגיע הגמרא, הבאנו שלוש תירוצים. אמר רב פאפה, לא די כמסניתן, אלא או כשמואל, או כרבי יוחנן. יש לי ראיה במשנה, כמו התירוץ השני שמדובר בלילה פה, או כמו רבי יוחנן בקרן הזווית, ולא כמו רב שרב אומר שכל רשות הרבים היה מלא חביות. למה? דהי כרב, אם נתילך כמו רב, שרב אומר שהוא מלא את רוחב כל הרשות ברחביות, מה יראה נתקל? למה משנה תופסת פה שמתי אני אומר שהוא פטור אם נתקלת בזה? ומה רב אומר? שמדובר שכל הרחוב ברחביות. אפילו שבר נמי, גם בשבר, אתה יכול ללכת לשבור בכוונה באופן שאתה לא יכול לעבור, עוד מעט תראה באמת. יבוא, אבל ככה הגמרא מדייקת, מזה שכתוב נתקל, מה אני רואה פה? ללכת כמו שתי תירוצים האחרים, או כמו שמואל שמדובר בלילה, שלא הבחנת, או בקרן זווית, זה, אבל עוד פעם, התירוץ של רב זה נכון, אבל מהמשנה לא מדויק ככה, כי במשנה כתוב נתקל, ולפי רב, אם זה היה הכל ברשות הרבים, לכאורה אפילו הלכת ושברת בידיים, תהיה פתור. נוחה הגמרא לו. אמר רב זביד משמי די רבה, יכול להיות שאנחנו הולכים פה כן כמו התירוץ של רב, שמדובר פה שכל מלא ברשות הרבים. הוא הדין אפילו שבר באמת גם כפתור. איי, למה לא כתוב שבר? ואיי, נתקל לנתקל, כי איי דבוי למיסני ספה, בגלל שהמשנה רצה ללמוד בספה את ההלכה בהמשך, ואם הוא זק בה, שאם הנתקל נזק מן החבית, אז בעל החבית חייב בנזקו, שפה מתי הוא יהיה חייב בנזקו? דווקא אם בטעות הוא נתקל, זה דווקא נתקל, אבל שבר, אם האדם הולך ושובר בכוונה מהווה, בתוך כדי השבירה הוא נזק ממנה, לא. מה איתה, מה הוא דאז יקע נפשי? אז לכן כבר קטנה, רשע, גם כן נתקל. בקיצור, מה שרב פאפה רצה ללכת להגיד שיש לנו, מהמשנה יש לנו ראיה, כמו התירוץ, לא כמו התירוץ של רב, כי לפי תירוץ שבר צריך להיות כתוב, אפילו שבר, ופה כתוב נתקל, אומר רב זביד, זה לא ראיה, לעולם יכול להיות שזה לאו דווקא, למה כתוב נתקל? כי בספר זה דווקא נתקל. בספקה, בספר שאני אומר שאם נתקלת וניזוקת, אז הבא לך החבית, חייב לשלם לך את הנזק, ודווקא באופן אם נתקלת בטעות. אבל אם הלכת ושברת ותוך כדי, ניזוקת, אז יש לנו את ההלכה שאתה הזקת את עצמך, אז לכן כתוב נתקל, אבל הוא הדין שזה לאו דווקא ברשע. יש לנו כבר שלוש אופט מהנחים. למה אני אומר שאם הלכת ונתקלת ושברת את הקד, אתה פטור לשלם את הנזק, למרות שאדם מועד לעולם? ולפי כל הרעיון של כל השלוש תירוצים עד עכשיו, אמרנו זה נכנס לקטגוריה של אונס גמור, לא משהו. עכשיו הגמר מביאה עוד אופציה, להבהר את המשנה, שאפילו שלא תגיד שזה בלילה, לא תגיד בקרן זווית, אפילו באור היום, עדיין אני אומר שבן אדם יהיה פטור. למה? אמר לאב רב אבא לרבשי, אך אמרי במערבה, פה בארץ ישראל אמרו בשמי דרבי אולה, לא צריך לבוא לכל האוקימתות שהקמת. אתה יודע למה אני אומר שאתה פטור? לפי שאין דרכן שבני אדם להתבונן בדרכים. בן אדם, איפה הולך עם הראש? הוא הולך ככה כל הזמן. כן, למרות צריכים שמירת עיניים.
ושנייה אמרת בדיוק הפוך.
מה?
שאתה צריך להיזהל יותר, מאשר אתה להזיק, מאשר להיות מוזק. זה בדיוק הפוך כמו שכתוב כאן.
שמה?
כי כאן אתה בכלל לא, דווקא להזיק, מה פתאום? אתה בכלל לא מסתכל.
אתה הולך בדרך, בדרך כלל אתה חושב ואתה
מלחם. אבל לפי שאתה כלל שאמרת לפני שנייה.
דקה, דקה, לא, אני לא רץ מדי כאן, אני היום לא מרגיש טוב כל כך, אמרתי, אני לא
יכול. הבנתי, טוב, תמשיך.
לא,
אני לא רוצה לגמור עוד פעם את השיעור בעשר.
הוא אומר,
נראה לי שהשאלה פה לא על אנחנו מקום, אבל אני לא יכול, בוא נגמור לבד.
שלא אכפת שיזק, אלא שלא יזיק. זה כזה הכלל.
הוא אמר את זה לגבי בעל הקד,
שמונה. לא, בכל מקרה, זה כלל.
לא משנה, זה בכלל לא רק קושי על המקום, ואין לי באמת כוח.
טוב, אז תמשיך.
אז עכשיו, מה לפי המהלך הזה יוצא? לפי המהלך הזה יוצא, שזה יכול להיות אפילו לאור היום, אפילו שהמונחת לא הייתה בקרן זווית, אם אתה הולך, אתה פטור, למה? כי אתה לא פושע. אתה בדרך כלל אנשים שהולכים, לא מסתכלים פה, מסתכלים... אז לכן, תוספות שואל פה שאלה מעניינת. יש גמרא שנראה תוספות קטן שכמות שורה אחת, תוספות למטה, דיבור מתחיל לפי שאין דרכם של בן אדם להתבונן בדרכי. זה אהבתי את התוספות שואל כזה שאלה, יש לנו ועד את תענה, בדף נון בית עמוד בית, כתוב שמה, שור פיקח, אם הוא הלך ונתקל כנראה במשהו וניזוק או שלפן, כתוב שמה שאם הוא שור פיקח, אז ביום הוא פטור. מה אנחנו אומרים? אז הוא אומר, אם שור פיקח ביום פטור, למה? כי הוא היה צריך ללכת להסתכל איפה הוא הולך, אז כל שכם בן אדם. ומה אתה אומר לי? לא, עיניים, בן אדם. הרגיע התוספות אומר משהו, ואני אומר התוספות לא. דשור עיניו למטה, שור כשהוא הולך, העיניים כשהוא למטה, אם היא בואי להגיעו
לצעים מאדם.
בן אדם לא הולך ככה, למרות שצריך שמירת עיניים ברחוב. אבל הנורמה של אנשים שלא הולכים... משהו מאוד מעניין, זאת אומרת, שור פיקח, שקורא לו משהו יהיה פטור, ואתה שקורא לך משהו, אתה... והפוך, שור פיקח. ביום אני אומר פטור, בגלל שהוא היה צריך להיות הרענן, פה זה במקרה שלנו, זה מדובר פה שאתה הלכת והזקת, אז אני אומר שברגע שלא היית צריך לעיין, אתה גם יוצא פטור בנושא אחר. ועל כל פנים פה אנחנו רואים ששור יותר צריך לעיין, כי הוא הולך העיניים למטה, בכל פנים, כל מילה צריך שמירת עיניים ברחוב, לא צריך ללכת ככה. אבל הנורמה, עכשיו מה יוצא פה? שיש לנו פה מחלוקת של המוראים בחיוב שמוטל על הבן אדם להיזהר בהליכה. לפי השלוש המוראים שהבאנו מקודם, רבי שמואל ורבי יוחנן יוצא, שבן אדם צריך ללכת להתבונן, לכן רציתי שיחכה דקה. לפי השלוש המוראים אלו באמת יש לבן אדם ללכת להתבונן שלא יזיק בהליכה. הוא אמור
להתבונן.
ואם הלכת והזקת, אתה חייב לשלם, כמו שאמרנו מקודם, ושם זה היה למקום מאוד, תוספות שם על המקום אמר, סוף, אתה צריך להיזהר לא להזיק. איי, למה אני אומר שאתה פטור אצלנו במשנה? מדובר בלילה, קרן זווית, או ש... מגיע המלאך האחרון שם של איך קוראים לו, של רב אבא, בשם של רב אולה בארץ ישראל, אמרו לו, שאנחנו אומרים שמה, אין בן אדם חייב להתבונן בדרך שלו, זה שיטה תעולה. אז אומרת הגמרא עכשיו, לפי הסיכום הזה יוצא, אבא עובדה בנרדה, היה סיפור בנרדה, בן אדם שנתקל והזיק בדרך הליכו, וחייב שמואל, למה? כי שמואל לשיטתו.
תדרום על הלילה ביום.
שמואל לשיטתו, אתה צריך לשמור. אותו דבר בפומבדיסה, וחייב רב, הרב גם היה לשיטתו ככה. אז אומרת הגמרא, למה רמה פסע ככה? בשלמה שמואל, כי שמעתי. הבאנו שם אחד מהתירוץ השני, זה היה שמואל, ששמואל אומר שמדובר באפלה שלנו, ודווקא בלילה אני אומר שפטור. אבל אם הוא ביום חייב, כי אתה כן צריך לבדוק בדרך ואתה הולך, לכן שמואל בן ארדה חייב. אלא רבה, שרבה גם חייב בפומבדיסה באותו מקרה. למה? כי שמואל סביר אליי? אומרת הגמרא, לא. לעולם יכול להיות ששמואל סובר כמו רבי אולה. למה שמה הוא חייב רבה? כי היה משהו אחר. אמר הפאפה, קרנה דעצרה אבי, וכיוונדר ברשות כעבדי, בואי לה ליהו נעימד. על מה זה קרנה דעצרה? רשי מסביר שזה היה קרן זווית, הסמוכה לבית הבד, ורשי דיבור המתחיל דוי לי ברשות כעבדי, אומר רשי ככה, שמנהגם היה כן, כשהייתה בית הבד מלאה בני אדם, שבית הבד היו מגיעים לבית הבד לשחות זיתים, כשהיה כבר מלא, היו הבאים מושיבים כליהם ברשות הרבים, וממתינים עד שיצאו אלה. המנהג היה שכל האלו שבאים אחורה, וזה כבר תפוס, היו מניחים את הכלים בפינה הסמוכה, עד שיצאו הראשונים. אז בגלל שיש שם הרשות להניח כלים שמה, הסחובה שכל אחד שמתקרב לאזור הזה, להיזהר שלא יזיק כלים. אז פה זה משהו, זאת אומרת, לעולם יכול להיות רמה אומר, כמו אולה, שאמרו בארץ ישראל, אתה לא צריך להקפיד, זאת אומרת, ברחוב, אתה לא צריך להסתכל איפה, שבור את העיניים, אתה לא צריך להסתכל, אם הסתכל קרה משהו, הכל בסדר, גם ביום והכל. שם זה משהו אחר היה, כי שם זה משהו, בגלל שיש שם בדרך כלל כלים, וזה ברשות, שם כן צריך ללכת לבדוק מה שאתה עושה, ואם נזקת, אתה חייב לשלם. טוב, אנחנו עכשיו הבאנו נושא שכתוב שם בנושא, שאם אין אדם ממלא את כל הרחוב ברשות הרבים עם כלים, צביקה, אז אמרנו שלכאורה, אמרנו שיש אפילו רשות, לאדם בשביל לעבור, זה לא השטח שלך, אתה הולך ושם מחסן באמצע הרחוב, יש לך אפילו רשות לשבור. אז הגמרא עכשיו מביאה איזו הקדמה בשביל לבוא לסוגיה הזאת, האם בן אדם יכול לעשות דין לעצמו בלי דין תורה. אנחנו יודעים שיש הלכה, בן אדם מזיק בן אדם, אז יש מושג של חמישה תשלומים, כולל בושת, אם התכוונת לבייש. מה הסכום שמשלמים בבושת? אני אראה אחר כך בהמשך, הכל לפי המבייש והמתבייש. יש כאלו מסבירים את זה, אני אסביר את זה בצורה שמסבירים. זאת אומרת, לפי המבייש זה נקרא, שאם המבייש הוא ברמה נמוכה, אז הבושה יותר גדולה, יש כאלו אומרים הפוך. זאת אומרת, אם רב הביא לך, מישהו מכובד הביא לך איזה סתירה, אז לפי ככה מסבירים את זה, זה פחות. למרות שיש כאלה אומרים הפוך, אם אתה מקבל רב מכה מצדיק, זה הרבה יותר. הקיצר, הכל לפי המבייש והמתבייש. שם כתוב ככה, שלח לרב חיזה לרב לחמן, שלח לו שאלה. הרי אמרו, חכמים אמרו ככה, לרחובה, רחובה רשי מסביר, בן אדם בועט את החבר שלו על ידי הברך של הבועט, אז יש שלוש, הוא צריך לשלם לו שלושה סלעים עבור דמי הבושה, כי זה בושה, זה ביתה בצורה עדינה. זה לא כזה ביתה, ביתה עם ברך, זה לא כזה ביתה.
זה הכל לפי הבעיה של המבויה, איך זה היה קבוע?
כן, זה ככה היה מנהג הדיינים, ככה מפרשים מסבירים.
כולם, לא משנה אם זה...
כן, היו הולכים לפי המבויה, המנהג הדיינים, שאם אתה יש ביתה עם ברך, אז זה הגדרה של שלוש סלעים. ולביתה, חמש, אם אתה בועט בכף הרגליים, זה כבר יותר בושות, אז המנהג של התקופה הזאת היה שם חמש סלעים. ולסינקורת, אם אתה הולך, זה כבר ממש מפחיד. אתה לוקח כף של חמור, סנוקרת, זה 13. סנוקרת רשי אומר הוא כף של חמור.
כן, כן, אבל הטוס הזה זה לא משנה.
איפה אתה רואה טוספות? אין פה.
סנוקרת?
אין פה טוספות, אני לא יודע.
גם אנחנו היום אומרים סנוקרת, סנוקרת זה אגלוף.
סנוקרת אני רואה רשי. רשי אומר הוא כף של חמור, שכף...
איך אני אומר? בסלנג שלנו, דבי.
בוא נתקדם מעלה.
בסלנג שלנו סנוקרת
זה בו. לא, לא, גם כתוב בזה.
לא יודע מי אומר, אל תגיד טוספות. טוספות הייתי אומר.
לא, לא, תעשו מישהו אחר.
סנוקרת 13. אז השאלה שלנו עכשיו, הוא שואל רב חיזה, שואל לרב נחמן, מה ידי לפנדה דמרה? או לקופינה דמר המי, בן אדם שיקרא את החבר שלו
פעם. אלה רשי, ויש מפרשים שסנוכרת יהיה הקאה באגרוף.
איפה? רבנו חננאל. תגיד רבנו חננאל, לא ראיתי את זה ברשי.
שאני כזה אומר לך, מה אתה... לא, היום אתה תוקפני היום, אני לא יודע מה יש לך היום.
עוברת הגמרא, מה הדין לפנדה דמרה לקופינה דמרה מי? בן אדם שיקרא את החבר שלו בידית של המעדר, או בברזל המעדר עצמו, כמה הוא צריך לשלם דמי הבושת? שלח לי, אז אנחנו אומר לו, חיזדה חיזדה, כנסה כמדבית בבבל, האם אתה קובע כנסות בבבל?
זה כנס.
זה כנס, למה זה כנס?
מה?
זה כנס בושות, למה בושות זה כנס?
למה לא?
למה כן? למה זה נקרא כנס?
בבושת.
למה בושת זה
כנס? אם זה דברים שהם קבוע, ככה למדנו, זה נקרא כנס.
זה לא קבוע.
שלושה סלעים, ארבעה סלעים, חמישה סלעים.
אז תוספות אומר משהו אחר.
זה תשובה או לא נכון?
זה הכי המנהג הדיינים, זה לא נקרא תשלום קבוע. תשלום קבוע מהתורה זה נקרא קבוע, 50 כסף.
ככה.
תוספות דיבורה מתחיל כנס, את קטנצ'יק, תוספות אחד לפני עשור, אומר תוספות ככה. לאו כנס ההוא, אלא דין כנס ההוא, למה? כי יש גמרא נראה בהחובל דף פ"ד עמוד ב', דמילצא דלזבא חסרון כיס, לא עבדין איש לא חטא. מה זה אומר? התוספות מסביר ככה, שכל דבר שלא היה חסרון כיס, הרי כשאני עשיתי לך בושות, הפסדת משהו חסרון כיס? זה יש לו דין של דין כנסה, שנראה את זה בהמשך לא עבדין את שלוחתיים, ויש לו דין של כנס. הרגע שזה לא עלה לך משהו, לא הפסדת איזה כסף וזה, זה דין כנסה, זה תוספות אומר פה למטה. בקיצור, אתה, בבבל אנחנו יודעים שאין שם בדין מוסמכים, מוסמכים זה נקרא איש מפי איש עד משה רבנו, הרגע שאין שם, לכן לא היו גורים כנסות. אז אם ככה, מה אתה רוצה? אז אם אני גוף הדעוב דעי חייב, אבל מכל מקום, אפילו שאין שם, לא גובים שם הכנסות, ספר לי מה היה הסיפור שם בבן אדם שהכה את החבר, מה הסיפור שם? בוא אני אספר לך בכל מקרה, אפילו שלא גובים כנסות. הוא שאל, אני אגיד לך את הסיפור, שלח לי רפחית דבר, הסיפור היה ככה. דאו גרגוס עד הבית, רי, היה שם הבא, זמן רץ. היה בור מים ששייך לשתי אנשים משותפות. וכל יום עבדה לו חד מניו. היה הסכם, שתי שותפים יש להם בור, היה הסכם ביניהם, שבכל יום, אחד, יום ראשון, רובן, יום שני, השותף שלו. יום יום, שותפים שעשו הסכם, וכל יום עבדה לאחד מניו. בקיצור, פעם אחד עשה חד, קדל ביום הדלא דילי. פעם אחד איזה יום הגיע אחד מהשותפים, התחיל לשאוב ביום שלא היה הזמן שלו לשאוב. אמר לי, יום הדידי, היום אני השואב את המים, לא אשליך ביאלו, לא התחשב, הוא המשיך לשאוב. שק על פנדה דמרי, השני לקח ידית של המעדר, מחי ויקאי את השואב בשביל שיפסיק לשאוב. עכשיו אני רוצה לברר כמה בושות הוא צריך לשלם לו עבור הקאה הזאת. אמר לי, אז רב נחמן אמר לי, זה היה השאלה אצלך? 100 פנדה בפנדה למיכי, אפילו 100 מכות בידיות, הוא יכול להמשיך לתת לו מכות, ולא צריך לשלם לו ששקל, הוא לא צריך לשלם לו. למה? כי הוא גזלן. הוא גוזל את המים שלו. אומר, ממשיך רב נחמן, ואומר, ואפילו למאן דאמר לא עביד אינש דינא דנפשי, יש מחלוקת, אם בן אדם יכול לעשות דין לעצמו, הוא צריך ללכת לתבוע את החבר שלו על בית דין, זה דווקא בצורה שאין לו הפסד מבינתיים, אז יש מחלוקת, כבר נראה. אבל במקום פסדה, עביד איניש דינא לנפשי. עכשיו, איזה הפסד יש פה? אז רשי אומר פה שתי דבר, רשי דיבור מתחיל במקום דאיקה פסדה, רשי אומר ככה, אי אז היא לבי דינא, דעד אז היא לבי דינא, ועסק קדה לאי, ולא ידע מה ידע לאט שאתה תרוץ לבי דינא, אתה לא ידע כמה שאפתי,
או
רשי אומר פירוש שני, יכול להיות כפשוטו, שמה יכלו המים מן הבור, ואין לו פיראון לזה דקה מפסיד, יכול להיות בדיוק בסוף החורף, לא יודע מה, ואז כפשוטו, או הפסד שאתה לא יודע כמה הוא יכול לקוט אותך בינתיים, או שטכני פשוט ייגמר המים ולא תוכל, לא יהיה לו מאיפה לשלם. עכשיו הגמר מבית מביאה את המחלוקת, האם בן אדם יכול לעשות דין לעצמו? דאיתמר למדנו, רב יהודה אמר, לא אביא דין יש דין לנפשי. אין לך כוח ללכת עם הזרוע שלך להחליט לתת מכות לבד, אתה רוצה לך לדין תורה. רב נחמן אמר, אביא דין יש דין לנפשי. מבאר את הגמרא, איך הדאיקה פסדה? מקום שלא הפסד ממון, אם מתווה את חבל לבית דין, כולם לא פליגה דין יש דין לנפשי. כי פליגה, איך הדאיקה פסדה? רב יהודה אמר, לא אביא דין יש דין לנפשי. וכיוון דאיקה פסדה, לזיל קמי דיינה, בגלל שאין לו הפסד ממוני, לך לבית דין, תלך לדין תורה מסודר. רב נחמן אמר, עביד אינש דינא לנפשי, דכיוון דבית דין עבד, לא טרח. בגלל שנותן אם אתה מגיע לו על פי דין, הוא לא חייב ללכת לתורה
זה ככה אחד אל אחד.
על פי דין, והלכה הרמב״ם פוסק, וגם השולחן ערוך וחושי משפט סימן ד' סעיף א', כמו רב נחמן, שעביד אינש דינא לנפשי, אף כשאין הפסד לתובע, הוא ילך לתבוע בבית דין, אבל ודווקא, הרמב״ם השולחן ערוך כותב, דווקא מתי? אם אתה יכול להוכיח באמת שאתה לוקח לשלך, אז יש לך הוכחה ברורה שברור שאתה תגיע לבית דין יודעים שיש לך. אבל אם אתה מתחיל כבר אם יש לך פה ספקות ואין לך הוכחות, או שיש לך ספקות עדיין זה ברור שלא אביא דין לדין לנפשי, אבל בקיצור, אם אביא דין יש פסדה, כולה אל מביא דין לנפשי, לקה פסדה, מחלוקת והלכה שאביא דין לנפשי, ודווקא בכל הכי אביא שלא, מחר נמשיך בשיח ונשמע, בשורות כמות וכל הישועות. אחרי.